I'd like to welcome everybody to this year's Torah B'Tzahare Yom, an annual afternoon of Shiurim in memory of the Rav. Our first speaker is Rabbi Ezra Bick, a Ram at Yeshivat Har Etzion since he made Aliyah 29 years ago. Someone I know since days at YU, I won't say how many years ago. He's currently teaching a second yeshiva for Israeli students at the yeshiva, and he's the director of the yeshiva's Israel Kashitsky Virtual Base Medrash Project, which has more than 20 shiurim on varying levels reaching tens of thousands of individuals around the world. Rav Bick got his smicha from YU and holds a master's degree in Jewish philosophy from YU and one in philosophy from Columbia.
אני מתנצל מראש על האיחור. ירושלים הרים סביב לה, והיום ירושלים היה מסובב במחסומים. אני פותח עם רמב"ם מאוד מפורסם, שאינני מתכוון לדבר עליו, אלא רק להשתמש בו קודם כל כדי לציין נקודה שהיא די פשוטה, אבל חייבים לציין אותו. רמב"ם בהלכות בית הבחירה, פרק ו', הלכה ט' ו', כותב כדלהלן: לפיכך, מקריבים הקורבנות כולן, אף על פי שאין שם בית בנוי. הרמב"ם מצטט בהלכה הקודמת, לשון הגמרא, שקדושה ראשונה קידשה שלמה, קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא. יש מחלוקת בגמרא שמשתמשת בביטוי הזה, קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא. מחלוקת מופיעה לגבי קדושת ארץ ישראל, ומופיע בגמרא במכות לגבי קדושת ירושלים. הרמב"ם פוסק שקדושה ראשונה שקידשה שלמה, שלמה המלך קידש, הכוונה היא לבית המקדש שהוא בנה, קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא. לפיכך, מקריבים קורבנות כולן אף על פי שאין שם בית בנוי, ואוכלים קודשי קודשים בכל עזרה אף על פי שהיא חריבה ואינה מוקפת במחיצה, ואוכלים קודשים קלים ומסך שני בכל ירושלים אף על פי שאין שם חומה, שקדושה הראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא. רבי מציין כאן שלוש בניינים, שלוש מבנים שאינם קיימים, ובכל זאת הקדושה שהייתה קיימת בשעתה עדיין קיימת. דוגמה ראשונה היא הבית, כלומר בית המקדש, מקריבים קורבנות אף על פי שאין שם בית בנוי. נקודה שנייה, אוכלים קודשי קודשים בכל העזרה אף על פי שהיא חריבה. קודשי קודשים נאכלים בעזרה. אז מדובר, אם כן, בגבול, במחיצה בלשון הרמב״ם, שנייה, אף על פי שהיא חריבה, בכל זאת אפשר לאכול שם, קדושת המקום קיימת ואפשר לאכול. והדוגמה השלישית, ואוכלים קדשים קלים ומעשר שני בכל ירושלים אף על פי שאין שם חומה, כלומר שחומת ירושלים חריבה. הדין עצמו של קדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבוא, עליו אינני מתכוון לדבר, אבל מכאן מוכח נקודה שהיא די פשוטה, אבל בכל זאת צריכים לו מקור. אם יש מחלוקת, אם אחרי החורבן עדיין הקדושה קיימת או לא, זה מוכיח בעליל שהקדושה בעצם היא תלויה באותם חומות ומחיצות. אחרת לא היה בכלל הווה אמינא, גם הלשון, קידשה לשעתה. מה פירוש המילה לשעתה? לשעתה זה אומר מתי שהכל בסדר. הקדושה, כל קדושת ירושלים וקדושת עזרה וקדושת בית המקדש, תלויה במקור, ביסוד של הקדושה, במבנים הפיזיים, בחומות שנבנו. בלשון הרמב״ם, שהוא משתמש כאן בשלוש לשונות שונות, בית, מחיצה וחומה. אכן, הרמב״ם פוסק שקידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא. זה אומר בצורה שאולי לא לגמרי מובנת, איננו הנושא שלי, הקדושה מצליחה לשרוד את השמטת הבסיס, למרות שה החומה שיצרה או היה קשור, מרכיב ביצירת התושה, אותו חומה איננו, או חריבה, או נפלה. בכל זאת, יש עדיין קדושה מלאה, והרמב"ם פוסק את ההלכות, הלכה דמעשה, שאפשר להקריב קורבנות אף על פי שאין בית, ואפשר לאכול קודשי קודשים אף על פי שאין עזרה, אין חומת עזרה, ואפשר לאכול קודשי קלים ומעשר שני בירושלים, למרות שאין שם חומה. אבל מוכח שעצם הקדושה הוא קשור, לפחות במקור שלו, בהוויה שלו, עם קיום המחיצה והחומה. לצורכנו, אני אתייחס למחיצה והחומה כדבר אחד. וזה פסק מפורסם של הרמב״ם, שאחר כך יש דיונים גדולים, הלכה למעשה, מה באמת זה מוכיח. על המקום הרייבד חולק, בהערה גם כן מאוד מפורסמת, והרייבד פוסק שקדושה ראשונה קידשה לשייטה ולא קידשה לעתיד לבוא, ולכן הרמב״ם מסיק, הרייבד מסיק, במילותיו האחרונות בהשגה, לפיכך הנכנס אתה שם אין בו קראת, מדובר על העזרה, והרייבד פוסק שאין קראת למי שנכנס לעזרה בזמן הזה, נגד הרמב״ם ונגד פוסקים אחרים. טוב, זה פסק הרמב״ם. על המקום, המשנה למלך מציין, הרייבד בעצם מביא כמה קושיות, ומתוך גמרות, מה שמתברר שהגמרות שהרייבד מצטט הם גם מצוטטים ברמב״ם, ולכן מתברר שזו סתירה פנימית. הרייבד על המקום שואל, יש לנו בכמה מקומות בש"ס, אנחנו מוצאים שחומה זה לא רק נקודה היסטורית ביצירת הקדושה בשעתה על ידי שלמה או על ידי עזרא בזמנו, אלא החומה הוא מרכיב הלכה למעשה שבלעדיו ההלכה משתנה. רייבד מצטט שתי גמרות, אחד בבא מציעא דף נ"ג, אם אין מקדש יירקב, מדובר על מעשר שני בזמן הזה, והגמרא אומרת שאם אין, אם יש מקדש, אז מדובר שם במקרה מסוים, אבל כתוב שם אם יש מקדש אז יעלה לירושלים, ואם לא, אם אין מקדש אז יירקב, אין מה לעשות עם המעשר שני, אי אפשר לאכול אותו, יש לה קדושה, ולכן יירקב, כלומר משאירים אותו בצד ולא עושים איתו כלום. זה אומר שבלי הבית, אז משהו השתנה, אי אפשר לאכול מסך שני היום בירושלים כיוון שאין מקדש. והלכה אחרת שלקוח מהגמרא במכות ובמקומות אחרים, נפול מחיצות, יש ביטוי שמופיע בגמרא, נפלה מחיצות ואז ההלכה אמורה להשתנות. הלכות האלו אכן מובאות ברמב״ם בהלכות מסך שני, וממילא נוצר סתירה בתוך הרמב״ם עצמו. מצד אחד, הרמב״ם בהלכות בית הבחירה פוסק שאוכלים שם מעשר שני אף על פי שאין שם חומה. הכוונה היא בזמן הזה, לכאורה. בהלכות מעשר שני, הרמב״ם פוסק את ההלכות שהרייבד הביא. קודם כל, בפרק לגבי הבית, הרמב״ם פוסק, מסר שני, פרק ב', הלכה א', מסר שני נאכל לבעליו לפנים מחומת ירושלים, שנאמר ואכלת לפני השם אלוקיך במקום אשר יבחר לשכן שמו שם, ונוהג בפני הבית ושלא בפני הבית, אבל אינו נאכל בירושלים אלא בפני הבית. הדין מסר שני נוהג גם בזמן הזה, גם בלי בית, אבל אינו נאכל בירושלים אלא בפני הבית. גמרא במכות שיש הקש בין מסר שני לבכור, ומה בכור אינו נאכל אלא בפני הבית, כיוון שבכור זה קורבן והאכילה הוא קש לזריקת הדם, אם אין זריקת הדם אין אכילת בשר, אז ככה גם מסר שני. אז אני הרמב"ם פוסק כאן מפורש שבלי בית המקדש אין מסר שני נאכל. בפרק ו' מהלכות מסר שני, הלכה האחרונה בפרק, הלכה ט"ז, מקרה קצת מסובך, מביא הרמב״ם את המקרה הבא, מסך שני, בטל ברוב. יש, כמו כל איסורי אכילה, אז יש תמיד שאלה לגבי ביטול. דבר שהוא אסור, אז הוא מדיוריתא בטל ברוב. יש לזה יוצא מן הכלל, שנקרא דבר שיש לו מתירין. דבר שנאסר, אבל בעיקרון אפשר להתיר אותו, אז לא מתירים אותו על ידי ביטול. דבר שיש לו מתירים אינו בטל. אז מסך שני, מדיוריתא, בעיקרון, אפשר לאכול אותו בירושלים, אסור לאכול אותו בחוץ ירושלים, אבל מביאים אותו לירושלים, והבעלים אוכלים אותו בירושלים. אז פוסק הרמב"ם, מעשר שני, בטל ברוב. באיזו מעשר אמרו? השאלה היא, כיוון שיש לו מתירין, יש דרך לאכול אותו, בהתר, אז אין אוכלים אותו על ידי ביטול, אז למה נפסק הלכה שמעשר שני יש לו ביטול? באיזו מעשר מדובר? מדובר רק במקרה מאוד מסוים. מעשר שנכנס לירושלים, ויצא, ונפלו מחיצות. הבעלים הפרישו מעשר שני, העלו אותו לירושלים, זה יצא, ככה הרמב"ם אומר, ויצא, ואז נפלו המחיצות, נפלו החומות. שהרי אין שם מחיצות להחזירו לשם, ואי אפשר לפתותו מאחר שנכנס. עכשיו נוצר מצב שזה נקרא דבר שאין לו מתירים, כי אין שום דרך לאכול אותו. אי אפשר כבר לפדות אותו, כמו שאנחנו עושים, כיוון שכבר הגיע לירושלים, אז אין לו פדיון. עכשיו מאחר שכנראה נפלו מחיצות, אין מחיצות להחזירו לשם, אז אין דרך לאכול אותו. אז המקרה אכן מסובך, אבל לכאורה זה מבוסס על כך שבלי מחיצות אי אפשר לאכול. עכשיו, אם המחיצות היו נופלות לפני שהיית מגיע לירושלים, לדוגמה היום, אז זה גם כן היה דבר שיש לו מתירים, כי יש לו פדיון. אנחנו הולכים מעשר שני, פודים אותו הכסף, הכסף אכן אסור, אבל הפירות ניתן לאכול. אבל כאן שזה נכנס בזמן שהיו מחיצות, ואחר כך יצא, ואז נפלו מחיצות, אז אי אפשר גם לפתות ואי אפשר גם לאכול, אז לכן נפסק הדין שאין לו ביטול. בכל מקרה, לא ביטול מעניין אותנו, אלא ההנחה הגלומה כאן, שאי אפשר לאכול את המעשר השני, כיוון שנפל מחיצות. ואולם, הרמב״ם שקראתי בהתחלה, ברכות בית הבחירה, פוסק שאוכלים מעשר שני היום, למרות שאין שם חומה. זה פשוט סתירה גלויה בין שתי ההלכות. טוב, בשאלה הזאת, זו שאלה ידועה, המשנה למלך ברכות בית הבחירה, כותב בתשובת השאלה הזאת, מי שיסתכל טוב מאוד בלשון הרמב״ם יבין. ככה, זה התירוץ שלו. היה אפשר להסתפק בתירוץ הזה, אבל אני אנסה, אולי, לא בטוח שאני יורד לסוף דעתו של המשנה למלך, אבל לנסות לקרוא את הרמב״ם בדיוק, ולנסות להבין. לגבי עצם הדין, כפי שאמרתי, עצם, איפה שהרמב״ם פוסק שאפשר לאכול מעשר שני בלי חומה, משם הוכחתי שבכל זאת, רואים שהחומה היא השעתה של הקדושה. זה המצב הנורמלי של הקדושה. יש איזשהו חידוש שמאפשר קדושה לאחר שנפלו המחיצות, אבל המחיצות עצמם הם חלק מהקדושה. קודם כל צריכים להבין את ההלכה הזאת, ואז נבין את הרמב״ם. מה הקשר בין קדושת ירושלים, קדושת הזרה, לבין קיום של חומה? הביטוי הוא ביטוי שמצוי בשפת ההלכה, קדושת ירושלים היא קדושת מחיצות. השאלה היא למה ומאיפה. אם מדובר בבית המקדש, לכאורה השאלה היא פשוטה ואין עוד צריך לפנים. בית המקדש זו קדושת בניין, לא קדושת מקום במקור, מבחינת הקרקע. בית המקדש זה בית, כתוב, עשו לי משכן ושכנתי בתוכם. אז היה דבר פשוט בעינינו ש... אם יש בית, יש קדושת הבית. אם אין בית, אז אין. אז יבוא חידוש ויגיד שקדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבוא. הרמב״ם בהלכה הבאה, הרב, אני שמעתי את הרב מדבר על הרמב״ם שמסביר את ההלכה הזאת, לפחות בשלושה מקרים שונים, והוא הסביר את זה בכל פעם בצורה אחרת. הרמב״ם מאוד מפורסם, שאומר שהסיבה שקדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבוא לגבי בית המקדש, היא בגלל שקדושת המקדש היא קדושת שכינה, ושכינה אינה בטלה. אז בערך מבינים את הרעיון. אכן זה קדושת בית, אבל אחרי שחרב הבית, כשברוך הוא לא פינה את המקום. הוא החליט שהוא נשאר. אי אפשר לפנות אותו, ולכן הקדושה נשארה כי זה קדושת שכינה. אבל זה לגבי בית המקדש. אני מבין שהקדושה נוצרה על ידי הקירות. אם לא בנו בית, אז אין מקדש. אין מקדש, אין קדושה. אבל למה לירושלים צריך חומה? מה הקשר בין החומה לבין ירושלים? אכן לגבי הלכה, הסתירה הראשונה שהזכרתי, הרמב"ם מפרק ב', שאומר שאין אוכלים מעשר שני, אלא לפני הבית, אז ניתן להסביר, וכך כתב אב ארנץ הרבייצ'יק במאמר, שנתפס פעם בבית יצחק, לפני כן בהדרום, בצורה קצת אחרת, בהפרדס, בצורה אחרת, שיש שתי הלכות, אחת של מעשר שני צריך מקדש, והלכה אחרת שבשר שני נאכל בירושלים. אז יש גזירת הכתוב שנלמד בגמרא במכות, שאם אין מקדש, מקום ששם מקריבים בכור, אז גם מסר שני לא נאכל. מה שהרמב"ם כתב, שמסר שני אוכלים אותו, אף או פי שאין שם חומה, מדובר בחומת ירושלים, אבל מקדש צריך. כי זה באמת שתי הלכות שונות. עדיין נשאר הרמב"ם שקראתי, האחרון שקראתי, שאומר שגם אם כשאין חומה, אז לא אוכלים. ובהלכות בית הבחירה הוא כתב שכן אוכלים. אז אני אומר, כן. יש גם סתירה בנקודה הזאת. בסדר, כן, אז... בסדר, זה לא הנושא, אני מעוניין להגיע משהו יותר מהר לחומות ירושלים ולצאת מתחומי העזרה ובית המקדש, אז הסתירה ברמב"ם ניתנה לתרץ בצורה אחרת, אבל זה לא ממש ענייננו. אז עכשיו אני שואל, לא למה צריכים קירות בשביל בית המקדש? זה הגדרת המילה בית. למה צריכים מחיצות או חומות, בלשון של הרמב"ם, לירושלים? הספרי לגבי אכילת מסר שני בפרשת ראי יש דרשה כזאת. כתוב, יש שם שני ביטויים שמופיעים. ואכלת שמה לפני השם אלוקיך במקום אשר יבחר. כתוב בספרי, לפני השם זו שילה. מקום אשר יבחר זה בית עולמים. לפני שנבנה בית המקדש, אז המשכן, כמה שנים לפני כן, המשכן היה בשילה. ויש סוגיות מפוזרות בכל השס לגבי מה בדיוק, אם יש בכלל הבדל ואין הבדל, בין שילה לבין בית עולמים, לבין בית המקדש. משנה בספר מגילה רושמת רק שני הבדלים. אבל מתוך סוגיות אחרות, במחלוקות הפוסקים, יש כמה הבדלים. אז בספרי דורש שאוכלים מעשר שני בשני המקומות, אבל משני פסוקים שונים. לפני השם זו שילה. במקום אשר יבחר, זה בית עולמים. הספרי שאחרי זה אומר, על המילה לפני השם, כתוב מילה סתומה מאוד. לפני השם, במחיצה. לא מובן איך זה נדרש מתוך המילים. לפני השם, במחיצה. לכל כך רואים כאן, שהדין המחיצה, הוא דין ביצירת, לאו דווקא קדושה במובן הרחב של המילה. אלא שמחיצה זה מרכיב ביצירת השם שנקרא לפני השם. עכשיו, בית המקדש והעזרה וגם ירושלים מהווים מוקד מכמה בחינות. זה מקום שמקריבים קורבנות, מקום שעוד ועוד בכמה הלכות, חילוק מאוד ידוע. שיעור של הרב פעם הביר לחלק בין בית הבחירה לבין בית המקדש, שני מקומות ברמב"ם שונים. יש כמה הלכות שבפסוק, בתורה, כתוב, לא כתוב בית המקדש, כתוב לפני השם. מעשר שני נאכל בירושלים, זה לא כתוב בתורה. ירושלים לא מוזכרת בתורה. כתוב שאוכלים אותו לפני השם, המקום אשר יבחר. מקום אשר יבחר, אנחנו מבינים שבסופו של דבר נבחר ירושלים. אבל גם לפני השם, כפי ש... שכתוב בספרי שסיטטתי, פירוש המילה לפני השם מובן על ידי חז"ל כמה שאנחנו קוראים מקדש. כאן אומר הספרי, לפני השם זו שילה, מקום אשר יבחר זה בית עולמים. המשנה במסכת מגילה שאומר אין בין שילה לבית עולמים אלא שני דברים, אחד מהם נוגע לאכילת מסר שני. בשילה מסר שני נאכל בכל הרואה. במקדש זה נאכל לפנים מן החומה. למעשה זה אומר ששילה נראה יותר רחב. בשילה, לא בטוח שהייתה בכלל חומה בשילה, אבל גם אם הייתה חומה בשילה, אבל הוא לא רלוונטית למעשר שני. מעשר שני נאכל באיזשהו מקום שמשם אתה רואה את משכן שילה. גם אם גבול העיר הוא יותר מצומצם, אבל אתה עומד איזשהו הר מחוץ לשילה, אפשר לאכול שם מסר שני. בירושלים זה נאכל רק לפנים מן החומה. נדמה לי שההסבר נעוץ בספרי שקראתי. לפני השם זו שילה, מקום אשר יבחר זה בית עולמים. מה ההבדל בין שילה לבין בית המקדש? שילה, אין מקום. אין שם ירושלים, אין שם מה שנקרא במדבר המחנה ישראל. יש שם רק משכן. הסיבה היא, ואני לא אכנס לזה יותר מדי, אבל כיוון שלי יש זיכרון טוב, לפני כמה שנים במסגרת הזאת דיברתי על הנושא הזה, השילה זה משכן, הוא לא כל כך מחובר למקום. משכן זה מקום שנודד, הוא אוהל בהגדרה. ולכן המקום, הקרקע, הגיאוגרפיה היא לא רלוונטית. אבל השם שוכן במשכן, ויש דין של כל הרואה. כמו שהתורה אומרת, יראה כל זכוכה, יש איזשהו דין להיראות לפני השם, אז אם אתה רואה את המשכן, אתה לפני השם נוכח, השם נמצא ואתה נוכח לפניו. בירושלים, אותו דין הוא במקום אשר יבחר. זה דין במקום, בגיאוגרפיה. זה לא מספיק שאני כאן והשם, האדון, נמצא שם. אתה צריך לעמוד במקום שהמקום מוגדר כלפני השם. אם כן, מה התפקיד של המחיצה שנאמר רק בירושלים ולא נאמר בשילה? הקדושת ירושלים שתלויה בחומה היא הקדושה שנקראת לפני השם. כי בירושלים הלפני השם צריך להיות בקדושת המקום, קדושה גיאוגרפית. אז זה צריכים לקבוע אותו, לא שאני נמצא לפני השם, אלא שהמקום הזה מוגדר כשטח, כאזור שהוא לפני השם. בשביל זה צריכים, כנראה, אני אנסה להרחיב קצת בהמשך, צריכים מבנה, משהו שחל בקרקע, משהו שקשור לקרקע, משהו שמשפיע על הקרקע, ויוצר את החיץ שכאן זה מחוץ לשטח שנקרא לפני השם, וכאן זה פנים של השטח שנקרא לפני השם. ולכן, בשילה, אמרתי, אני לא בטוח שיש בכלל חומה בשילה. גם אם העיר שילה הייתה לה חומה, נדמה לי, אני לא זוכר בדיוק, נדמה לי שהארכיאולוגים עוד לא מצאו אותו, גם אם לעיר שילה הייתה חומה, היא לא הייתה רלוונטית לקדושה. כי העיר שילה איננה מקום שהוא לפני השם. יש רק את המוקד של השכינה במשכן. העיר עצמו זה כמו כל עיר אחר בישראל. אז להיות לפני השם שמה זה להתייצב. אני מול השם, מה המרחק שאפשר להיות לפני השם? אז יש הגדרה שנקראת כל הרואה. קשר עין זה מספיק. אבל בירושלים התורה דורשת, מתוך הפסוק הזה, במקום אשר יבחר, לא שאתה תהיה נוכח מול, לעמוד מול השכינה, אלא שתכניס את עצמך למקום, שלמקום הזה יש הגדרה של לפני השם. זה תלוי, כנראה, ביצירת מחיצות. זה התפקיד של מחיצה. עכשיו שאלה, האם זה נכון שכדי להגדיר מקום אני צריך להקים מחיצה? מחיצה הכוונה היא חומה. מחיצה כמו בהלכות שבת או מקום אחר, מינימום יהיו טפחים, משהו סולידי. זה לא נכון. יש מקומות בהלכה שמקום, אני רוצה לדעת אם זה מקום נפרד. אז לדוגמה, בהלכות שבת, זה די מקובל אצל הפוסקים להבין שדל אדמות פרשות הרבים מהווה מקום בפני עצמו. למרות שאין שם מחיצה. ככה גם לגבי קניין. ואולי הראיה הכי רלוונטית זה בהר סיני, שהוא מאוד מאוד דומה לבית המקדש. וכתוב בתורה, והגברת את ההר סביב לימו, אז התורה אכן הקפידה שיהיה גבול. ומה פירוש המילה, והגברת את ההר סביב לימו? רש"י על המקום מצטט את המחילתא, שעשה לו תחומים לסימן. והפוסקים מבינים, או רוב המפרשים מבינים, שהמילה תחומים, הכוונה היא לאלפיים אמה, לא הקימו שום חומה. משה רבינו לא בנה חומה מסביב להר הבית. הוא הפריד, הוא יצר אזור חיץ, יצר שטח הפקר של אלפיים אמה, כי זה נקרא תחומים, אבל כמו שרש"י מוסיף, לסימן, עשו רק סימנים. הרשב"ם, בלי להתייחס למחילתא, מתח פשט אמר, עשו סימנים. יש גמרא בבא בתרא בפרק ראשון, לסמן מקום, אז שמים נעצים בקרקע. זה בעצם לסמן בלורד, לעשות סימן. אפשר להגביל מקום, להגדיר מקום, על ידי כל סימן. אז אם אני רק מעוניין שירושלים, מחנה ישראל, יהיה מקום עם הגדרה עצמית, הגדרה ייחודית, עדיין לא מובן למה צריכים דווקא מחיצה. משהו פיזי, משהו שמונע מעבר. איזו הגנה צריכים לתת לירושלים כדי לאפשר לו להיות לפני השם. ואני חושב שהתשובה לדבר הזה שמילה גם יסביר את הרמב״ם שפתחתי בה. מה זה אומר שמקום מוגדר כלפני השם? מה ההבדל בין הלפני השם של שילה, שכשפוך הוא כאן ואני כאן, לבין הלפני השם של ירושלים, שאני נמצא בלפני השם? נדמה לי שהמושג כאן, לפני השם, המילה לפני, אנחנו לא תמיד יורדים לכל המשמעות של המילה. אני עומד לפני משהו, זה אומר שאני מולו. אני לא אחוריו, אני לפניו. אבל המילה לפני, בשימוש של חז"ל ודאי, יש לו פירוש להיות לפנים, בפנימה, בניגוד לחוצה. בשימוש שלנו, רוב האנשים כאן, יש להם שפה אחרת בכיס, אז זה שני מילים שונות לחלוטין, נכון? זה שני מושגים שונים. אחד זה להיות inside, ואחד זה להיות opposite. לפני ולא אחורה. אני חושב שהמושג של לפני השם של שילה, זה להיות קשר עין. זה להיות opposite, מול. המושג של מקום שהוא לפני השם, המחיצה יוצרת מצב שבו השטח הזה הוא פנימה, ואתה בא מבחוץ. וזה היסוד של קדושת מחנה ישראל, של קדושת ירושלים כמקום. זה לא רק מקום שאתה בקרבת אלוקים, כמו בשילה, קרוב אליו, אפשר לדבר איתו. אלא שהמחיצה היא לא רק מסמנת גבול, מסמנת מקום. המחיצה חוצה, היא יוצרת מצב שהשטח מעבר לחומה, זה ביתו במקרה של בית המקדש, וחצר של הבית במקרה של ירושלים, חצרות בית השם, זהו השטח של הקדוש ברוך הוא. אנחנו לא חיים שם, אנחנו באים מבחוץ. וכדי להיכנס, אז במילא לא רק עוברים גבול, אלא משהו צריך לסגור עליי ולחבר אותי למרכז, שזאת השכינה שיש שם. כלומר, יש כאן קודם כל הלכה אחת, ביצירת קדושת ירושלים היו צריכים לבנות חומה. הגמרא מתארת, במקרה של עזרא, לא במקרה של דוד בשלמה, אבל מתארת טקס שלם בשתי תודות ובשיר ובנביא ובאורים ותומים, כשמקימים את החומות ומקדשים את החומות. מטרת החומה היא כדי לקדש את המקום. למה? כי זה גוף הגדרת המקום, לא רק שטח שיש שם שכינה, אלא שטח שהשכינה מכונסת בה, שיש כינוס, שיש סגירה, בגלל שזאת הפנימה של העולם, והחוצה של העולם נמצא מהצד השני. עכשיו, הדין אכן אומר, שהרמב"ם פסק, שקידשה לשעתא וקידשה לעתיד לבוא. אז זה אומר, זה דין מיוחד, שלמרות שנפלו המחיצות, אבל המצב הזה לא משתנה. כלומר, אי אפשר להגיע למצב הזה בלי לבנות מחיצות. אבל אחרי שבנו את המחיצות, וכביכול, הקדוש ברוך הוא נכנס לדור בבית המקדש, וחצרות בית השם מסביב, אז גם אם נפלו מחיצות, השכינה לא זזה. אז הדין של המקום נשאר אותו דבר. אבל אני טוען, המציאות בכל זאת משתנה. מי שעומד על השטח של ירושלים, השטח שהוגדר על ידי החומה המקודשת, הוא עומד במקום שיש לו דין לפני השם. אבל המציאות שבו משהו סוגר עליו ומחבר אותו למה שיש באמצע וחוצה בינו לבין מה שיש בחוץ, זה לא קיים, כי אין שם את המחיצה הזאת. הדין השני הזה, או המציאות השנייה הזאת, זה מה שפסק הרמב״ם לגבי קליטת המחיצות. אם הדין הוא שאוכלים מסך שני בעיקרון גם בזמן הזה, לאור הרמב״ם בפרק ב', אז אם אין בית אולי לא, אבל אם הבית הייתה קיימת והחומה הייתה נופלת, אז אפשר לאכול מסך שני בירושלים, בשטח. למה? כי זה לפני השם. זה מוגדר, המקום נשאר באותו הגדרה. כשאתה נמצא שם, אז משהו שאין לו כרגע ביטוי הלכתי חסר. אתה לא נכנס לפנימה. משהו, שום מחיצה לא סגרה עליך. אז עכשיו הלכה, אם המסך שני נכנס ויצא, ואז נפלו מחיצות, אז כמו שאני יכול להיות או פנימה או חוצה, יש גם דין שנקרא קליטת הפירות. גם המסך שני עצמם, הפירות נקלטו או לא נקלטו. אחרי שהם נקלטו, וזאת כנראה כוונת המשנה למלך, שאמר לנו לקרוא טוב מאוד את הרמב״ם בפרק ו', כי הגמרא שהרמב״ם מתבסס עליו במסכת בבא מציע, לא כתוב בדיוק מה שהרמב״ם מצטט. אכן במקור שם כתוב, נכנס ויצא. והגמרא רוצה לדעת מה זה נכנס ויצא. בנ"ג עמוד ב', אומר הגמרא, לא, לא, טעית, זה לא נכנס ויצא. מה יצא? נפלו מחיצות. וכל המפרשים לומדים שהמילה יצא, הכוונה היא לא יצא, אלא נכנס ונפלו מחיצות. זה נקרא יצא, כי עכשיו אין מחיצה, זה כאילו יצא. אבל הרמב״ם חיבר, הוא לא החליף מה יצא. נפלו מחיצות, אלא אומר, נכנס ויצא ונפלו מחיצות, ואז אין לו, גם מודגש מהלשון בהמשך, למה יש בעיה? כי אין שם מחיצות להכניס לשם. כי אין שם מחיצות להחזירו לשם. אחרי שהפירות הגיעו לרמה הגבוהה יותר, שהם, כביכול אני אגיד, הם כבר הוגשו על שולחן המלך. אם יש מחיצות, אז כל השטח בפנים, זה לא השטח שלנו. כביכול, זה שטח אקס-טריטוריאלי. מלכות השם זה בשמיים. אבל כשבוך הוא הקים שגרירות, כביכול. אבל יש שם דגל, הדגל הוא דגל השמיים, זה שטח אקס-טריטוריאלי, ולכן יש שם מחיצה. אם הפירות נקלטו בפנים, אז הם עכשיו שייכים לעולם ההוא. עכשיו הם יצאו ונפל מחיצות, אז אין שם מחיצות, הם אי אפשר לאכול אותם. למרות שהבית קיימת, מסר שני נאכל בירושלים מתי שהבית קיימת, אבל הפירות האלו אי אפשר לאכול, כי הפירות האלו צריכים לאכול בדרגה הגבוהה. זה אומר שלמרות שבלי ההלכה הזאת אין נפקא מינה הלכתית, אני תיארתי משהו מחשבתי, יש מקום שהוא לפני השם, ויש מציאות שאתה נקלטת להיות לפני השם, אתה מחובר מהקדוש ברוך הוא על ידי המחיצה מסביב. בסדר, זה רעיון, רעיון חשוב אני חושב, אבל כאן יש נפקא מינה. אם משהו הגיע לרמה השנייה, אי אפשר לאכול אותו ברמה הנמוכה, ברגע שנקלט על ידי המחיצות ויצא, ועכשיו אין מחיצות להחזירו לשם, לא מספיק שאתה מחזיר אותו למקום שהוא מוגדר כלפני השם, צריכים להחזיר אותו למצב של הפרי, ואוכל אותו יהיה לפני השם ברמה הקיומית, שהוא נכנס חדר פנימה, הוא זמן לבקר את הקדוש ברוך הוא בתוך המקום שלו, לא מספיק שהמקום יש לו עדיין קדושה בגלל הדין ששכינה לו בתהילה, צריכים מחיצה בפועל שיחבר בין שניהם. זה אומר, עכשיו זה אני אומר כהסבר לדין שמובא ברמב״ם, הסתירה הדי גלויה, אם אוכלים עשר שני בירושלים או לא, הרמב״ם אומר שכן, פעם אומר שלא, המשנה מלך לדעתי התכוון, אבל יש כמובן אפשרויות אחרות, התכוון להגיד, תקרא טוב מאוד ברמב״ם, תראה שיש שם מילה נוספת, המילה יצא, שאיננו מחויב מתוך הפשט הגמרא, והכוונה היא ש... מה שנמצא בחוץ אפשר לאכול בירושלים, מה שנכנס ויצא אי אפשר לאכול בירושלים, מה שנכנס מתי שהייתה מחיצה, ועכשיו אין מחיצה להחזירו לשם, אי אפשר לאכול. אני מעוניין מהנקודה כי זה מוכיח שמחיצות חומות ירושלים בקדושתם, למרות הדין שקדוש הראשון הקיד של השייטה וקיד של התלבו, אבל חסרונם הוא חיסרון. החומות לא רק מקדשות את המקום בזמנו של שלמה, אלא בפועל, ביום ליום, החומות עושות משהו, מה שאני הגדרתי, הן מחברות אותנו, הן סוגרות עלינו, מכניסות אותנו להיות פנימה ולא חוצה. אולי בקיצור ננסה להבין מה המשמעות של המושג הזה של פנימה וחוצה. ואני חושב שיש כאן רעיון מאוד מאוד בסיסי, גם חשוב להבין, וגם חשוב להבין שחסר לנו. זה שהקדוש ברוך הוא היווה לו לדור בתחתונים, זה הקדוש ברוך הוא בחר, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, כולל גם הדגש על המילה בתוכם, איננו אומר שהקדוש ברוך הוא נמצא אצלנו כמו שאני נמצא אצל החברים שלי. הוא עוד מישהו, עוד אישיות שלנו, בתוך המציאות שלנו, בתוך המציאות של העולם. יש אכן, זאת מטרה יסודית בהרבה הרבה דתות בעולם, שרוצים להתקרב, רוצים שהאלוקים יהיה קרוב אליהם, אז מוצאים דרך שהאלוקים יהיה בתוכם. אז יש דתות, ולאו דווקא בעולם העתיק, אלא גם היום, שמחזיקות אלוהים בתוך החדר, פסל כזה או אחר. ויש אולי לא מדברים על פסלים, אבל מבחינה פילוסופית, מחשבתית, אז הוא לא פסל, אולי זה בשר ודם. אלוהים נמצא כמציאות בתוכם. היהדות לא מאפשרת דבר כזה. ואני חושב שיש שתי סיבות, אחת כי זה בלתי אפשרי, ובית זה גם לא כדאי. הדרך שאפשר לעשות את זה, אתה צריך להקטין את האלוהים שלך, להפוך אותו או לעץ, או לאבן, או לבשר ודם. החידוש של בשכנתי בתוכם, זה שלמרות שהעולם של אלוקים והעולם שלנו זה שני עולמות שונים שאינם אי אפשר למזג אותם. יש גמרא די מדהימה בסוכה, שנאמר שם שלעולם לא ירד שכינה מתחת ליוטפחים, ולעולם לא עלה אדם מעל יוטפחים. חיבור ממש הוא בלתי אפשרי בעולם הזה. אבל בכל זאת אמר הקדוש ברוך הוא, ועשו לי מקדש, תבנו, אני לא נכנס לבית שלך. אני לא יכול לגור בבית שלך. תעשו לי בית שלי, וזה מהווה גורם של חיבור בשכינה. אבל זה חייב להיות בית שלי. אתם יכולים לבקר אצלי. לא שאני נמצא בפינה, איזשהו פסל קטן בתוך הבית, מתי שאני רוצה, אני דופק לו, נותן לו איזה מנחה, וזהו, אומר לו שלום. אבל הקדוש ברוך הוא יהיה בית. הבית הזה הוא בלשון, שמעתי לפני כן, אקס-טריטוריאלי. זה בעצם מלכות שמיים. אבל יש תוף קוף אמה על תוף קוף אמה בהר המוריה, שהקדוש ברוך הוא שם את הדגל שלו על אותו מקום. אבל זה חייב מחיצה. משום שלא מדובר רק בהופעת שכינה, מדובר ביצירת מקום של אלוקים בעולם שאיננו המקום של אלוקים. ולכן זאת המחיצה, המחיצה יוצרת פנימה וחוצה. ונדמה לי שזה גם חלק מהעלייה לרגל, זה להבין שאתה בא מבחוץ ונכנס לתוך הבפנים. וכשנכנס לתוך הבפנים, אז החומה קולטת אותך, היא לוקחת אותך, מהמקום, מאיפה שהיית, למקום החדש. ממילא, גם אחרי שקראנו את הרמב״ם, שקדוש הראשון הקיד של השייטה וקיד של עתיד לבוא, אנחנו צריכים להבין שזה חסר. כיוון שאין חומות, אין חומות מקודשות, חומות ירושלים יפות, אבל הסולטן חמיד לא הצליח לקדש את החומות שהוא בנה. אז החומות הן חריבות. קדושה הראשונה, קדושת של עתיד לבוא, הקדושה נשארה. קדושת ירושלים בגבולותיה, נניח, היא קדושה שבעיקרון אוכלים שם מסר שני, ואוכלים שם קודשים קלים, ובעזרה אוכלים קודשי קודשים, ובבית אפשר להקריב גם אף פי שאין בית. הקדושה נשארה כשכינה לא בתלה, כך בסך הרמב"ם בניגוד לרייבד. אבל, בכל זאת, מי שנמצא, מי שנכנס, ועובר את הקו הדמיוני של מקום החומה המקורית, נכנס מהחול, עובר מהחול אל הקודש, אבל לא, והוא נמצא במקום שמוגדר כלפני השם, זה לפני השם אלוקים, אבל הוא אין לו את המציאות שבו משהו לוקח אותו ומכניס אותו, מחבר אותו, לשכינה, למלך, לאדון אלוקים, יראה כל זכוכה לפני האדון, להיות לפני האדון, ה-private audience, כן? בלשון חסידית, ההתייחדות. אדם יש לו יחידוס עם הרבה, יש אפשר לעשות יחידוס עם הקדוש ברוך הוא בבית שלו, בחדר הפנימי שלו, או בחצרות הפנימיים שלו. אם אין חומה ואין חומה, אז זה לא קיים. הנפקמין הלכתי זה איזה רמב״ם מאוד מאוד מיוחד, ברכות מסר שני. אבל אני חושב שהרעיון שעומד מאחורי זה לא הנפקמין של מסר שני שנכנס ויצא ונפלו מחיצות באמצע, אלא זה חוויה קיומית שלנו. אפשר לעלות, צריכים לעלות ולהיכנס למקום שהוא לפני השם, המקום הוא לפני השם, אבל החוויה שלך שלפני השם הוא מקסימום, אני אומר את זה בספק, מקסימום כמו בשילו, שיש כאילו כל הרואה, אתה רואה את מקום השכינה. מקום השכינה רואה אותך, אבל להיות מחובר, להיות פנימה, לעבור מבחוץ ולחדור פנימה לחדר הפנימי, למקומות הפנימיים של השכינה בארץ, מלכות שמיים בארץ, אז זה בלתי אפשרי כל זמן שהמחיצה לא תיבנה ולא תשקם את הקדושה המקורית במובנו הרבה. הרייבד שאכן חולק, ובכל זאת אני מביא את לשון הרייבד, כי אני חושב שזה יגלם גם את מה שחסר לפי, גם לפי הרמב״ם. הרייבד אכן פוסק שקדושה ראשונה קידשה לשעתה ולא קידשה לעתיד לבוא. והוא נותן הסבר למה. אחר הוא לא היה צריך להסביר למה, אבל הוא מסביר למה. הוא אומר, לפי שהיה יודע עזרא, שהמקדש וירושלים עתידים להשתנות ולהתקדש קידוש אחר עולמי בכבוד השם לעולם, כך נגלה מסוד השם לרעיו. לפיכך הנכנס אתה שם, אין בו כרת. הרייבד אומר שאולי זה מפתיע. הוא רומז שקיימת הייתה אפשרות לעזרא בזמן בית שני כן לקדש לשעתה ולעתיד לבוא. הוא בחר לא לעשות את זה, כי הוא ידע שעתיד המקדש להתקדש בקדושה אחרת, עילאית יותר, עולמי בכבוד השם לעולם. ולכן הוא נמנע לשיטתו של הרייבד, לקדש אותו לעתיד לבוא, כדי שהקדושה האחרת העתידית כנראה תחול על קרקע בתולה, על מצב ריק. ואני חושב שגם לפי הרמב״ם, הביטוי שהרייבד אומר שנגלה לו בסוד השם לרעיו, היה לו איזשהו רוח הקודש וגילה את הרעיון הזה, הוא נכון גם לפי הרמב״ם, רק שאין הפרעה בין זה שהקדושה היא קדושה גם לעתיד לבוא, אבל בכל זאת, בבניין החומות, לעשות מקום שהוא הבית פנימה של מלך שמיים וארץ, זה רק יכול להתקיים מתי שיבנה ויתקדש. בצורה הלכתית, הידי נביא ושתי תודות ושיר, יתקדש החומות וייצרו את המקום ההוא, שאליו אנחנו מייחלים ונזכה במהרה בימינו, אמן.